אורחות חיים עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.
שלום רב לכל המאזינים. אנחנו היום לומדים בסימן תקכ"א. כותרת הסימן, דין שלשול פירות ביום טוב ממקום למקום. כותב מרן, משילין פירות דרך ארובה, ולא ישלשלם בחלונות, ולא יורידם בסולמות, ולא יטלטלם מגג לגג אף על פי שהן שווין. הפירוש של משילין, יש כאן בתוך דברי מרן, המפרש כותב, פירוש, מין כי ישל זיתך, כלומר, מפילין הפירות לארץ. ההסבר של דברי מרן, יש לפני פירות לייבוש על הגג. יש לפני ערמות של קש על הגג. הנחתי אותם שם ולא צפיתי שיבוא גשם. כעת אני רואה עננים, עננים שמביאים גשם, ואני חושש שאם ירד עליהם גשם, יבואו לידי קלקול. כדי שלא יבואו לידי קלקול, אני מבקש להכניס את הפירות או את התבן לתוך מקום שיש בו גג. יש לפנינו שתי מציאויות. מציאות אחת עם תרחה גדולה, מציאות שנייה שזה ללא תרחה כל כך. התרחה הגדולה אסורה. התרחה המועטת מותר. ולמה יתירו לו? משום מפסד ממונו. אדם בהול על ממונו, שאם אני לא אקל עליו, הוא עלול לעשות מעשה בידיים. התירו לו רבותינו כדי שלא יפסיד את ממונו. מה מותר? אם זו הערובה. הערובה נמצאת בגג. פותחים את החלון ודוחפים פנימה וכל הפירות נופלים פנימה לתוך הבית. כיוון שזו לא תרחה גדולה אלא דחיפה בסך הכל, גלגול בסך הכל, והכל נופל מאליו לתוך הבית, זה נקרא משילין פירות דרך ערובה. ערובה תמיד נמצאת בגג. ערובה תמיד היא חלון שהיה מונח באופן של קבע בכל הגגות בבתי ישראל. תמיד הייתה הערובה גם כדי להכניס אור לבית וגם כדי לעשות שימוש בגג, כך שהערובה הייתה או ככניסה ויציאה לגג או כמחסן שדרכו היינו מוציאים ומכניסים. בין כך ובין כך, הערובה הזו היא חלון שנמצא ממש בגג. הפתיחה והסגירה של החלון בוודאי שמותרים, כמו שמותר לפתוח כל חלון ודלת, כך גם את הערובה מותר לפתוח ולסגור. ובפרט, כאשר יש לערובה הזו ידית, אם אני נמצא על הגג ושולף את הערובה לגמרי ומניח בצד, כדי לעשות שימוש, כדי להכניס כל מיני דברים דרך הערובה, מותר לך תחילה להסיר את החלון לגמרי, כיוון שיש לו ידיד, וזה ניכר, כמו שלמדנו השבוע בכמה דוגמאות, שמותר יהיה לפתוח את מכסה הביוב אם יש לו ידיד, אפילו שזה חלק מבניין, כיוון שיש לו ידיד, הידיד מוכיחה שזה עשוי להיפתח ולהיסגר. הוא הדין גם בערובה, אם יש לו ידיד, כיוון שזה עשוי להיפתח ולהיסגר, מותר. נמצא שכל השאלה כרגע היא על הדחיפה של הפירות האלה. יש שני סוגים של פירות. יש פירות שמונחים שם כמחסן, אבל הגשם עלול לקלקל אותם. ויש פירות שנועדו לייבוש. הפירות האלה, מהרגע שהרטבתי והשרתי אותם במים כדי להכין אותם לייבוש, הם נדחו בידיים. הם נקראים בשם מוקצה. אין לך דבר מאכל הראוי לאכילה שיקרא מוקצה, מלבד מה שדחאו בידיים. וכאן זה נקרא שדחאו בידיים. על ידי שהוא ישרה אותם במים, ושטח אותם על גבי גגו, כדי שהשמש תייבש, השטיחה וההשריה במים, אלו שתי פעולות שמראות שכוונתו לייבש אותם. זה נקרא דחאו בידיים. כל עוד שהם לא התייבשו, הם עדיין לא נקראים ראויים לאכילה, לכן אסור לי בשום אופן לטלטל אותם כדין כל מוקצה. אבל אם הם התייבשו, וכבר ראויים לאכילה, מותר לקחת בידיים ולהכניס אותם לתוך הבית, כיוון שזה לא מוקצה. במקרה שלפנינו מדובר על פירות כאלה שהם מוקצה, או מפני שהם לא ראויים לאכילה, העץ שבו גדלו הפירות, העץ הזה לא מסוגל לתת פירות שראויים מיד לאכילה בכתיפה. הרבה פעמים אני צריך לשטוח אותם בשמש. זה מצוי בתאנים, זה מצוי בתמרים, זה מצוי אפילו בזיתים. אני שוטח אותם בשמש, והשמש מחממת אותם והופכת אותם להיות ראויים לאכילה. הפירות האלה שאינם ראויים לאכילה הם בגדר מוקצה, וכיוון שהם בגדר מוקצה אסור לי לטלטל אותם. אבל כאשר הם פירות הראויים לאכילה והם מונחים שם על הגג, כגון שהפירות האלה כבר ברובם התייבשו, ברובם נעשו ראויים לאכילה, ואני רוצה בסך הכל לסלק אותם כי אני חושש מהגשם, מה דין הטרחה הזו בשבת או ביום טוב? בשתי הדוגמאות מותר גם בשבת וגם ביום טוב, מותר לדחוף את אותם פירות דרך הארובה ולהכניס פנימה. ואמרתי שהמושג פירות זה כולל גם את האוכל של הבעלי חיים, גם אם זה קש ותבן שמיועדים לבעלי חיים, יש להם דין של אוכל ומותר יהיה לדחוף אותם. אבל כאשר זאת טרחה מיוחדת, כאשר אני צריך לדחוף מגג לגג, שזאת טרחה מיוחדת, או להעביר מהמעקה של הגג דרך חלון, אני זורק את זה דרך חלון, וזו טרחה מיוחדת לקלוע אל המטרה, שזה ייכנס דרך חלון, גם אם החלון סמוך מאוד מאוד לגג, סמוך למעקה הגג, גם אז יהיה אסור, כיוון שזו נקראת טרחה מיותרת, טרחה גדולה, וטרחה גדולה לא יתירו, כל מה שיתירו זה הטרחה המועטה. ולכן כותב מרן, ולא ישלשלם בחלונות, ולא יורידם בסולמות, ולא יטלטלם מגג לגג, אף על פי שאין שווין. כל אלו הדוגמאות, זו נקראת טרחה מיותרת, וזה אסור. שלום ולהתראות.
אורחות חיים, עם הרב אברהם יוסף, רב העיר חולון.